אנחנו בעזרת השם השבת נקרא פרשת בו. אני רוצה קצת להתבונן בענייני הפרשה. התורה פותחת ויאמר השם אל משה בו אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. אז השאלה, הנושא הראשון שאנחנו רוצים להתעסק בו זה הנושא של הכבדת הלב. מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מחליט להכביד את ליבו? הרמב״ם בספרו היד החזקה בהלכות תשובה פרק ה' הלכה א', כותב הרמב״ם, רשות לכל אדם נתונה. יש לכל אדם עלי אדמות בחירה, בחירה חופשית, לבחור. יכול לבחור בטוב, יכול לבחור ברע, בידיים שלך. עד כדי שאומר הרמב״ם, יש לאדם את היכולת להגיע למדרגת משה רבינו מצד אחד, או לרדת עד הדיוטה התחתונה להגיע למדרגת ירובעם בן נבט. דיברנו פעם מה הרמב״ם דווקא כותב ירובעם בן נבט. לא בחר הרמב״ם מכל האישים בתנ״ך איש שהרשיע במעשיו כמו ירובעם בן נבט. הרמב״ם עד כדי כך אומר שהיסוד של הבחירה החופשית זה עמוד התורה. כאילו אומר הרמב״ם, כל התורה יושבת על היסוד הזה. ולמה? כי אם נאמר שאין לאדם את הבחירה החופשית והאדם מונהג ומוכתב מלמעלה מה לעשות ומה לא לעשות, איך אפשר לבוא לאדם בטרוניה, למה חטאת, למה פשעת, למה עשית מצווה? הרי הכל מוכתב מלמעלה, נכון? איך אתם שרים? הכל מלמעלה, לא? אם הכל מלמעלה, אז אין לאדם בחירה. אומר הרמב״ם, התפיסה הזאת שאומרת שהכל מוכתב מלמעלה, אומר הרמב״ם, זו תפיסה שקיימת אצל טיפשי אומות העולם. הוא לא נעצר פה הרמב״ם ומוסיף, תסתכל רגע, ורוב גולמי בני ישראל. מה זה גולם? דבר שהוא עדיין לא התפתח. אומר הרמב״ם, התפיסה הזאת שתופסת שכל העולם כולו מוכתב ומונהג מלמעלה, היא קיימת אצל אומות העולם והיא קיימת גם אצלנו, בתוכנו יש אנשים שמדברים ככה. אולי שמעתם דבר כזה שאומרים, מה כתוב? ככה כבר כתוב, מה משנה? הכל כבר כתוב. אומר הרמב״ם, טיפשי אומות העולם ורוב גלמים גולמי בני ישראל, כך הם תופסים, הכל מוכתב. אומר הרמב״ם, טעות יסודית שקיימת באנושות. חוזר הרמב״ם ואומר, יש לאדם את הבחירה החופשית לבחור מה שהוא רוצה, יכול להחליט בטוב, יכול לבחור ברע. לאור הדברים הללו עומד הרמב״ם ושואל על עצמו, כמו שמי שלומד טוב תוספות, שהוא שואל על הרש"י קושייה והוא מתרץ תירוץ. צריך לבדוק אם התירוץ שלו שהוא תירץ עונה על הקושיות שהוא שאל על הרש"י. והרבה פעמים הראשונים שהם שואלים, הם בודקים את עצמם, עושים לעצמם בדק בית, לא לרדם, בודק את עצמו. הרמב״ם אומר, אם אני אומר שיש לאדם בחירה חופשית, איפה היא אצל פרעה מלך מצרים? הרי כתוב בפרשת השבוע שהקדוש ברוך הוא לקח לו את יכולת הבחירה, שנאמר אני הכבדתי את ליבו. הווה אומר שבפרשת השבוע היינו צריכים לקרוא את שירת הים, הכל היה צריך להיגמר פה בפרשה. כי אם הקדוש ברוך הוא הכביד את ליבו, ובגלל ההכבדה הזאת שהקדוש ברוך הוא כפה עליו לא לרצות לשלח, לולא הכפייה היינו כבר צריכים לצאת. פרעה היה אומר לנו לכו כבר, לכו. והוא אמר השם הצדיק ואני ועמי הרשעים, כך הוא אומר פרעה. אז זהו, מה הצורך בהמשך? אומר הרמב״ם, נו אז איך אני אסביר? אני אומר שיש בחירה בעולם, הנה רואים ששוללים לאדם את הבחירה החופשית. פרעה יכל לבחור לשלח, בא הקדוש ברוך הוא אומר לו לא, אני מכביד, ועד כתוצאה מהכבדה מה קורה לפרעה? הוא לא משלח. פרעה רוצה לשלח, הקדוש ברוך הוא כופה אותו לא לשלח. איפה הבחירה החופשית? זה שאלת הרמב״ם על עצמו. אומר הרמב״ם שבאמת בהתחלה הקדוש ברוך הוא נתן לו את יכולת הבחירה לבחור מה שהוא רוצה. ברגע שהוא הרשיע ולא שילח את כלל ישראל ממצרים, בא הקדוש ברוך הוא ורוצה להעניש אותו. מהו העונש שהקדוש ברוך הוא מעניש את פרעה? הוא שולל ממנו את יכולת הבחירה. גאוני הרמב״ם הזה, מבין הכבדת הלב היא עונש, היא לא סדר ההנהגה האלוקית. סדר ההנהגה האלוקית בחירה, in your hands, תבחר מה שאתה רוצה, אתה יכול לבחור. הכבדת הלב בפרשת השבוע היא עונש. זה רמב״ם, זה שיטת הרמב״ם בתחילת פרשתנו. אני רוצה לתת תירוץ שני, אחרי זה אתם תמצאו מי אומר מה, רק מקבלים. זה תירוץ אחד של הרמב״ם. תירוץ שתיים, אולי הוא בדיוק הפוך מהתירוץ הראשון, פה צריך להחזיק ראש. מה רוצה באמת פרעה בתוך תוכו? מה רצונו העמוק של פרעה? אחרי שהוא הגיע לכל עברנו את כל המסוכות של כל המכות, עכשיו מה הוא רוצה? הוא רוצה לשלח. אבל באמת זה רצונו העמוק? מה רצונו העמוק העמוק? אם אני אבדוק טוב טוב מה הוא רוצה באמת, הוא לא רוצה לשלח את ישראל, הוא רוצה להמשיך להעניש אותם, הוא רוצה פירמידות, הוא רוצה עוד כמה ערים, עוד כמה פיתום ורעמסס. יוצא שמכות מצרים, הכבדת הלב, מטרתה היא לגלות את הרצון העמוק והאמיתי של פה, מה הוא באמת רוצה. ואולי הפוך על הפוך. יוצא שהכבדת הלב היא לא שלילת הרצון, אלא היא מה? היא הופעת הרצון. על ידי זה שהקדוש ברוך הוא מכביד את ליבו, הוא בעצם גורם לו לרצות מה שהוא רוצה באמת. גאוני! זה דרך שנייה לבאר מה הצורך בהכבדת ליבו של פרעה. עכשיו אני רוצה ללכת מהלך שלישי, מהלך מיוחד מאוד, אבל כדי להבין אותו נעשה הקדמה. כתוב בספרי, יותר נכון ספרי, מי שיודע מה זה ספרי? מה זה ספרי? ריבוי של ספר, נקרא ספרי. ספרי זה מדרש תנאים על חומש במדבר ועל חומש דברים. לכן זה נקרא ספרי. מי שקורא לזה ספרי, זה בהגיה הישיבתית. אבל מצד האמת, זה נקרא ספרי. במדבר, מסתיק שם עם הסמך מהם, ודברים. שני מדרשי על במדבר ודברים. עכשיו תחזיק חזק, טובי. מה כתוב בספרי? בספרי? כתוב בפרשת כי תבוא, שם כתוב את זה. ואנחנו לוקחים את זה בהגדה של פסח. כתוב שרבי יהודה היה נותן בהם סימנים. נצח, הדש ואחר. יפה. מכירים את זה? מה אתה נרדם שם? רק מטה. מכיר את זה או לא מכיר? נצח, הדש ואחר. יפה. אני רוצה להקריא לכם את לשון של אחד מהראשונים. מה הוא שואל על דבריו של רבי יהודה? בקצרה, שימו לב. בעל ספר שיבולי הלקט, אחד מהפוסקים חשובים, הביא אותו הרבה פעמים בבית יוסף. מה כתוב בשיבולי הלקט? נו, שיבולי הלקט מביא את רבי ישעיהו. מה הוא שואל? שמע מה שהוא שואל. הוא שואל, תימה, מה סימן נתן רבי יהודה? דצח, הדש באחר. הבנתי. מה עשה רבי יהודה? לקח את הדלת של אדם ואת הצדי של הצפרדע ואת הקף של הכיני. מה יצא? דצח. זה מה שהוא עשה? לקח מכל מכה את האות הראשונה וסידר לך אותיות. דצח, הדש באחר. זה רבי יהודה! זה התנא, רבי יהודה ורבי אילאי, תלמיד של רבי עקיבא, לוקח אות מכל מכה. חבר'ה, אתם איתי? זה שואל רבנו ישעיה, מביא אותו השיבולי הלקט. ואתם בגדה של פסח יושבים, דצח, הדס באחר, חייכים כולם, ממשיכים קדימה. מה אתה מחייך? תוריד את החיוך. אז אם בחיוכים עסקינן, רוצים חייך, אני אגרום לכם לחייך. אז מישהו פעם אמר בדרך וורט, אתה יודע למה צריך סימנים? כי אם לא היו סימנים, זה לא נחשב מכה. מכה בלי סימנים זה לא מכה. גם בדיחה אני צריך להסביר, אני בברוך. הבנת או לא הבנת, מדמוני?
לשיעורי הבדיחה?
הבנת או לא הבנת? שאני נותן מכה. אם אין סימן אחרי שנותן את המכה, זה לא מכה. לכן נותנו סימנים. אבל זה טוב לבורט. אבל מה התשובה באמת? זה שואל השיבולי הלקט. זה של הריטמה. זה של המהר"ל. זה של המלבים. זה של אברבנאל. אז לא נתרץ את כל התשובות שיש, אבל אני רוצה לקחת שני מהלכים. האחד בדרכו של המהר"ל מפראג, והשני בדרכו של האברבנאל. נתחיל עם דברי המהר"ל. המהר"ל בספרו גבורות השם, שם הוא מדבר על כל עניין גאולת ישראל וגאולת מצרים, אז הוא עומד על השאלה הזאת. אומר המהר"ל, רבי יהודה לא בא לקחת את האות הראשונה מכל מכה, כי זה לא ולעשות דצח חדש באחר, השתבות, זה עניינו של רבי יהודה. אומר המהר"ל משהו מופלא מאוד. החלוקה הזאת בתוך מכות מצרים, כל קבוצה היא באה להראות יסוד. שלוש המכות הראשונות עניינם להראות את השליטה האלוקית מתחת לפני הקרקע. דם, זה היה ביאור, הצפרדיה, הכינים, באפר הארץ. להראות את השליטה האלוקית בחלק שהוא מתחת לפני הקרקע. שלוש המכות הראשונות, זה היה עניינם. הסריה האחרונה, להראות את השליטה האלוקית מעל ענייני השמיים. ברד, הרבה חושך, המאורות, תמותה, מלמעלה. והשלוש המכות האמצעיות מדברים על החלל הקיים בין האדמה לבין השמיים. זה השלוש הסריות האמצעיות, שזה היה הרוב, בעלי חיים, שכין, שהאדם נענש במכות הללו. להראות את השליטה האלוקית גם מתחת לפני השטח, גם מעל השמיים וגם בין השמיים לארץ. זה הסריות האלה, דצה חדש באחר. כך אומר המהר"ל. אקריא לכם את הלשון שלו, שימו לב. והנה מציאות הארץ והמים וכל התחתונים הם מציאות אחת. עד חלל העולם, שהוא ממוצע. מה זה ממוצע? בין הארץ לבין השמיים. נמצא כי המדרגות שלושה הם, לשון המהר"ל. האחת, תחתונים, השנייה, העליונים, והשלישית, החלל שנמצא ביניהם, הממוצע ביניהם. והאדם שהוא בחלל, שם משכנו ושם ישיבתו. והנה, שלוש מכות הראשונות, דם, צפרדיה וכינים, היו בתחתונים. כי הכינים עיקר מושבם באפר הארץ, כמו הצפרדיה במים. ומכת הרודם ושכין לא היה בתחתונים כלל, כי אם הם השוכנים בחלל העולם, שם זה משכנם. כי הערוב מן החיות הרעות השוכנים בחלל העולם, ודבר בבהמות, והשכין באדם ובבהמה ובכל הבהמות. ושלוש בשמיים, ברד, הרבה אופי עופף בחלל השמיים. והחושך זה במאורות. איפה זה נמצאים המאורות? בשמיים. להראות את יכולותיו של הקדוש ברוך הוא בשלוש המדרגות הקיימות בבריאה. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא שולט על הכל. זה רבי יהודה בא להגיד לנו. צח, הדש ואחר. הולכים בשלבים. קרקע, החלל בין הקרקע לשמיים והשמיים. זה דברי קודשו של המהר"ל מפראג. באברבנאל, אומר האברבנאל דרך חדשה. העולם חושב מכות מצרים, למה ניתנו? סתכל אליי, עונש, עונש למצרים למה שהם עשו. נכון, אבל אולי לא רק עונש. אומר האברבנאל, מכות מצרים עניינם סדרת חינוך. אתה בא לשבת לעבור סדרת חינוך, כמו שעושים בערכים, עושים לך סדרת חינוך כל השבת. אומר האברבנאל, כימדו מגם המלבים, שלוש המכות הראשונות עושים לך היכרות עם ריבונו של עולם. בוא תכיר. איך הוא אמר? לא ידעתי את השם וגם את ישראל השליח. בוא נעים להכיר, בוא נשכה היכרות. תתחיל לחטוף קצת, תתחיל להתעורר, תדע שיש את הקדוש ברוך הוא. אבל זה לא מספיק לדעת שיש את הקדוש ברוך הוא.
גם הפילוסופים בתחילת הכוזרי ידעו שיש הקדוש ברוך הוא, אבל איפה הוא? נעלם, נעצל, מנותק מהחיים, לא מכיר אותך, לא יודע, לא יודע, אתה מתפלל, לא מתפלל, תדפוק את הראש בקיר, מה אתה עושה את הראש? זה לא מעניין אותו. הוא כל כך נעצל, כל כך נבדל, עד כדי שבכלל לא מעניין אותו מה אתה עושה פה. זה שיטת הפילוסופים. בסריה השנייה, לא רק היכרות מי זה הקדוש ברוך הוא, אלא תדע שהוא לא רק אי שם מופשט אפרקטי, נעלם, נעצה, לא, הוא פה, הוא משגיח, הוא מצוי, דברי הרמב״ם, הוא קורא ויודע מה קורה פה. ולכן במכות בסריה השלישית לא כתוב בזאת תדע כי אני השם. שלוש מכות הראשונות תדע כי אני השם, יש דבר כזה, תכיר, תדע. שלוש מכות השניות, באיזו תדע כי אני השם, איפה? בקרב הארץ. זה הסריה השנייה. אומר אברבנאל, יש עוד סריה. לא רק שאני קיים, לא רק שאני קיים בקרב הארץ, אני קיים וקיים בקרב הארץ, ויש ביכולתי לשדד את מערכות הטבע, להפוך את הטבע להיות על טבעי, להפוך את האש ואת המים, אדמוני, ולאחד אות... לא הבנתי, אש ומים זה ניגודי? אין אצלי ניגודי, מתחברים ביחד לעשות רצון קונם. אש מתלקחת מתוך הברד. מה? אש מתלקחת מתוך הברד, זה אל טבעי. זה הסריה האחרונה. הרבה כיסה את עין הארץ. אתה חושב זה חושב. כתוב אשר לא היה כמוהו מעולם. מה כתה הרבה? חושך. עד כדי כך כתוב שהם מיששו את, הרגישו את החושך בידיים, לא זזו יום ולילה. ומה כתב בכורות? שהבן הבכור הוא כמו אבא קטן, הוא עובר עם, במשפחה עם כל התלאות שיש, מגיע לו פי שניים, הוא נעלם. אומר אברבנאל, מעבירים פה את פרעה, מעבירים פה את מצרים, ואני רוצה לומר, מעבירים אולי את כלל ישראל, את התובנה הזאת, שהרי בקריאת ים סוף כתוב, עלה לעובדי עבודה זרה ועלה לעובדי עבודה זרה. זאת אומרת, גם עם ישראל לא צריכים לקבל איזה כפה, להתעורר. אני השם, אני השם בקרב הארץ, אני השם בקרב הארץ, ואין כמוני בכל הארץ. החרטומים הרימו ידיים כבר, זהו. זה לא, זה לא, 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 בכוח, לא בליגה שלנו, זה כבר ליגה אחרת, זה ליגה אחרת. זה לא בידינו. לא חידשת. זה רק לסבר את האוזן. עכשיו מורי ורבותיי, עכשיו תחזיק חזק. נחזור למה שפתחנו. מה שאלנו? שאלו, מה זה הקדוש ברוך הוא מכביד את ליבו? שמה הוא מכביד את ליבו? הבנתי. מה צורך בהכבדת הלב? זה הייתה שאלת הפתיחה שלנו. תרצנו דרך הרמב״ם, תרצנו עוד תירוץ, אולי זה הספורנו, עכשיו רוצים להגיד תירוץ שלישי, אולי רמב״ן. דרך משל, המלך המושל, ראש הממשלה, קיבל הזמנה להנחת אבן פינה. באיזה שעה? 20:00. הנהג מסתדר, הוא רואה, לפי החשבון שלו, הולכים להגיע, עוד שניים מתקרב לעיר, 7:30 מגיעים כבר לעיר. מה עושים? מגיעים 7:30? מה אתה אומר? זה לא יפה שראש הממשלה יגיע ראשון וכולם יבואו אחריו, זה לא מכובד. לא יודע, אם זה ראש ממשלה תלמיד חכם, אז הוא מחפש את זה בית מדרש, לשבת שם לגרוס את הדף היומי, או את הסוגיה היומית. אם זה לא, הוא מחפש לו איזה מקום, לקנות שם לאכול משהו, מעסיק את עצמו, תקל בסמכמם, לא יודע מה יכול.
לא יכול להיות שהוא יגיע ראשון ואחרי זה אנשים יבואו. הוא מלך, מושל.
מה עושים? מעבירים את הזמן. עד שתגיע שעה, ואז כולם יתקבצו, ואז יתקשרו לראש הממשלה, יגידו לו, כבוד ראש הממשלה, אתה יכול להגיע, יש כבר פה ציבור. רבותיי, זה מה שקרה בפרשת השבוע.
פרעה
נפל לו הסימון, הוא כבר רוצה לשלח את עם ישראל. אז למה להכביד את הלב? אתה יודע למה? כי עדיין עם ישראל עדיין לא התוודע מספיק לכוחותיו של הקדוש ברוך הוא, הן לפי דברי המהר"ל או לפי דברי האברבנאל. עדיין הם לא מוכנים, לא התבשלו מספיק, לא הכירו מספיק מה זה הקדוש ברוך הוא. מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר לסוס, עצור. איך אני אעצור? פרעה עוד שנייה חותך את הסרט, אני מושך אותו אחורה. איך אני מושך אותו אחורה? אני מכביד את ליבו. יוצא שהכבדת הלב של הקדוש ברוך הוא מכביד את ליבו של פרעה, זה כדי להבשיל את המציאות האלוקית בליבותיהם של ישראל. הם צריכים לראות עוד מכה, הם צריכים לראות עוד דבר כדי לראות מי זה גדלותו של הקדוש ברוך הוא. הבנת מה זה הכבדת הלב אל קובי? פלא פלאים. הכבדת הלב לא מבין פרעה, הוא לא האיש הוא בכלל. מי מדבר איתו בכלל? לא הנושא. הקדוש ברוך הוא שחק איתו כמו בובה. למה? כי עם ישראל עדיין צריכים להתבשל בידיעה, בהכרה, בהפנמה, מהם כוחותיו ויכולותיו של הקדוש ברוך הוא. לכן הקדוש ברוך הוא מכביד את הלב. למי? למה? בשביל עם ישראל. זה תירוץ פלא פלאים, מבהיל. ככה ההסבר להכבדת הלב. רק מקבלים פה תורה. תירוץ אחד הרמב״ם, עונש. תירוץ שני, כימדו מהספורנו. לגלות מה הוא רוצה באמת. תירוץ שלישי, כדי להביא את עם ישראל, להבשיל בליבותיהם, מה כוחו ומה גדולתו של הקדוש ברוך הוא. ואולי זה מה שכתוב אחר כך. ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי בן. מה? כן, זה חלק מעניין מכות מצרים. לא רק בשביל לתת עונש. אם הקדוש ברוך רוצה לתת עונש, יכול לתת את זה בפעם אחת. ת-ת-ת-ת-ת-ת, לגמור אותו. כן, לכו. זה לא העניין. העניין הוא להבשיל ולהכשיר את עם ישראל שיבינו מהי גדולתו עוצמתו של הקדוש ברוך הוא. אני חותם בדברי הכתב והקבלה. אומר הכתב והקבלה, רבותיי, דברים מופלאים. בברית בין הבתרים כתוב, גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, ואחר כן יצאו ברכוש גדול. יפה. יש למישהו שרוצה לשאול פה איזה שאלה על הפסוק הזה? עכשיו אנחנו, אין פה הרבה אנשים, אני נותן לאפשרות לשאלה משפחתית. מה הכוונה רכוש גדול? בלבטי. מה זה רכוש גדול? כסף, זהב, סמלות, יצאו עם כסף, עם הון.
למה הוא לא הביא להם את הכסף מראש? למה צריך ל...
אז מה זה כל הרכוש שמסו בכלל את הרכוש?
שומע פה שאלה טובה? אומר טוב, הקדוש ברוך רוצה להעניק להם כסף וזהב מלא כל הארץ שלו, אז כל אחד תן לו. כלום צריך להיכנס למצרים כדי לקבל רכוש גדול? על זה נאמר לא מדובשך ולא מרוקצך. אל תעקוץ אותי ואל תיתן לי דבש, אל תכניס אותי למצרים ואל תוציא אותי ברכוש גדול, לא צריך. פלא, הרי כל אדם תשאל אותו פה ברחוב, תשאל אותו, תגיד לי, מה אתה אומר, אני עכשיו מכניס לך מכות רצח ובסוף אני אתן לך כמה איזה סטפה של שטרות כחולים, אתה מוכן? אתה, אני מזוכיסט, אני שוגע? רוצה, כן, זה מזוכיזם, כן, לא, תתבלבלו. אז מה זה? מה זה? מה פשט פה? גר יהיה זרחה, אבל אל תדאג בסוף. יהיה טוב בסוף. אני מפנק אתכם, תצאו בחוש גדול. רבותיי, זה פלא. מה זה הפסוק הזה? מה זה הפשט בזה? רבותיי, זה לא תחזור שאלות שלי. כתב והקבלה שואל אחת לאחת, אחת לשתיים, אחת לשלוש. אני קורא. תשובה אני אשאיר לכם לחפש. שאלה חזקה מאוד. אומר הכתב והקבלה, כל משכיל, כל אדם עם קצת שכל בקודקוד שלו, יודע שאין רכוש הממון תכלית המכוון בשעבוד, וכי בשביל זה השתעבדנו במצרים וכדי לקבל כסף. כי היתרצה איש לסבול תחילה עינוי ועבדות בשביל הרווחת ממון שיבוא אחריו? ולא על זה נאמר לא מדובשך ולא מעוקצך. או יותר נכון, לא מעוקצך ולא מדובשך. גם הכי נמנע מה שאתה שואל, וכי יש לקדוש ברוך הוא טוען שמיים וארץ כל יכול, וכי יש לקדוש ברוך הוא חסר לו דרכים להשפיע עליהם ממון ורכוש בדרך אחרת? זו הדרך היחידה לתת לעם ישראל כסף וזהב? אין דרך אחרת? ועוד שאלה, תגיד לי, כסף וזהב זה תכלית העולם? בשביל זה? שאלה חזקה מאוד. וכי בשביל זה כל העולם, בשביל זה על הילד הזה התפללנו, בשביל זה? זה הוא שואל, וכי רכוש, כסף וממון, הבל המה לכל משכיל. כמה אנשים בעולם, טייקונים, מרגישים מסכנות, אתה מדבר איתם, אין להם שמחת חיים, אין להם משפחה, הילדים שלהם בכלל לא זלזלים בהם. אז מה יעזור לך כל הכסף והזהב שיש לך? יש לך יחטות ויש לך בנקים, מה? חסר לך נשך, חסר לך אמת, חסר לך לב. זו שאלה אדירה ששואל אותה הכתב והקבלה. טוב, אז יכול להיות שבעשר ורבע היום אנחנו נמשיך את דבריו של הכתב והקבלה, ונראה, אולי נעשה פה איזה שיעור חדש, אולי בעניין תפילין, משהו מיוחד. פרשת השבוע יש בה משהו מתפילין. נראה כמה דברים חדשים במצוות התפילין. שבת שלום.